רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב. שלום לכולם. נקודת השוויון 365, קידום שוויון מגדרי. היום יש לנו נושא מאוד מאוד חשוב, ולפני שנתחיל עם הנושא שלנו ונגיד שלום לאורחת שלנו דפנה פייזר המדהימה, חייבת להגיד. אני רוצה להזמין אתכן ואתכן לתוכנית, לצפות בתוכנית ולהקשיב לה באתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אני עורכת דין נורית בן דורי שם טוב, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה באקדמיה לתקשורת מתקדמת באמצעות כלי הגישור והתודעה, פעילה חברתית, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם.
וואו.
ויש עוד, אבל נעזוב את זה כאן. ואני רוצה לברך אותך, דפנה פייזר, דפנה יקרה, שבאת לתוכנית שלנו היום.
רגע, אני מנסה לשתף אותך, סליחה. למה זה? תסגור, אחר כך נשתף.
תני לשוקי, הוא ישתף.
לא, אתה לא תדע, זה מלא פרופילים. אני אעשה את זה. חלק כבר נמצא, כן.
אז דפנה. דפנה, את עוסקת בקידום חינוך והורות מודע מגדר, יועצת מגדרית, מרצה להורים ואנשי חינוך. מחברת הספר החיים הם לא ורוד וכחול, את יכולה להראות לנו
הנה,
אותו.
הנה פה, איפה המצלמה? פה.
כן. בקורונה את גם מוצאת תעודת הוראה, והיום את גם מורה היום, כן. לתיכון.
אני מורה לתנך, אבל עם הרבה דגש מגדרי.
מצוין, תנ"ך, אני חושבת שאת יכולה להעביר שיעורים שלמים בתנ"ך על ההיבט המגדרי.
לגמרי.
וגם על ההיבט התודעתי, אני חייבת להגיד, כאילו משולבים שם המון מטאפורות של בריאת העולם האמיתית. אבל אנחנו פה בנושאים מגדריים, ואני אשמח אם תגידי לנו איך ולמה מגדר, הרי לא התחלת במגדר, התחלת בשיווק.
נכון. עבדתי הרבה שנים כמנהלת שיווק ומנהלת פרסום. ועבדתי משרדי פרסום וניהלתי ארגונים חברתיים. זו שאלה מאוד מאוד טובה. כשחזרתי, הייתי ברילוקיישן בחול, בהונג קונג, וכשחזרתי, חיפשתי ככה, אמרתי, אוקיי, לחזור לפרסום כבר זה לא התאים. מה אני עושה עכשיו, ואמרתי, אני אלך ללמוד משהו, והתלבטתי, והגעתי ללימודי מגדר, והלכתי ללמוד תואר שני בבר אילן, וישבתי באחד השיעורים, ואני ממש זוכרת את השיעור עצמו, וגם אמרתי למרצה, כל פעם שאני מדברת איתו, אני אומרת לו, זה אצלך קרה בשיעור. כל הזמן שאלתי את עצמי, מה אני עושה פה בעצם?
נפל הסימון.
וישבתי בשיעור שלו, שדיבר על חינוך של נערות ונערים, בנושא של מגדר, ופתאום הבנתי למה אני יושבת שם. אני חושבת שמה שלימודי מגדר בכלל התואר עשה, זה נתן לי שמות ומילים לחוויות שחוויתי כנערה וכילדה, וכאישה בוגרת. וכאימא לשתי בנות, אני רואה אותן חוות את זה. כמובן, העולם מאוד מאוד השתנה, אבל עדיין הרבה דברים נשארים אותו דבר. ופתאום יכולתי לראות שהדברים שאני חוויתי משתקפים בדברים שהבנות שלי חוות.
יכולה לתת לנו דוגמה?
וואו, הנושא למשל, הנושא של שתיקה בשיעורים, שאני חווה את זה גם כמורה. העובדה שבנות נמנעות מלהשתתף בשיעורים.
נכון, גם אני זוכרת שגם אני לא השתתפתי בשיעור.
ואף אחד לא התרגש מזה אף פעם.
למרות שהיום אי אפשר לסתום לי את הפה, אבל פעם באמת היה קשה.
נכון.
ולא העזתי להרים את היד.
וההערה הזאת היא שהמורה, כל מפגש הורים שהיה, זה היה, יש לך המון פוטנציאל, ואת לא מממשת אותו, או אני כאילו, את לא מספיק מתאמצת וכאלה, כשהמורה של הבת שלי אמרה את זה, כשהבת שלי הייתה בכיתה ה', והיא אמרה לה, היא אמרה לנו בשיחה, היה לה מין סעיף כזה שאומר, מעורבת ומכירה את החומר ומשתתפת בשיעורים. אז היא אמרה, אז היא לא מספיק משתתפת. אז אמרתי, רגע, רגע, קודם כל בוא נחלק את זה לשניים, זה לא אותו דבר. מעורבת ומכירה את החומר, זה סעיף אחד. ומשתתפת בשיעורים, זה סעיף אחר. אז המורה הקשיבה ואמרה, נכון, האמת שתמיד שאני שואלת אותה, היא יודעת ומבינה, והיא לגמרי בחומר. אמרתי, אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברות על השתתפות בשיעורים. אז המורה אמרה, נכון, הילדה לא משתתפת באופן יזו. אז אמרתי לה, אוקיי, אז המחקרים מראים שבנות לא משתתפות, ולכן אני אשאל אותך, מה את כמורה עשית בוקר כדי שהבנות ישתתפו יותר בשיעורים? והבאתי לה באמת מחקרים, והמורה הזאת שהיא בעיניי אחת המורות המוערכות ביותר, ואני תמיד כשאני פוגשת אותה, אני אומרת לה את זה, שינתה את הפדגוגיה בכיתה, ויצרה הזדמנות לבנות להתבטא ולדבר. זה לא בא על חשבון הבנים, למרות שהרבה בנים חשבו את זה, אולי ההורים של הבנים חשבו את זה, אבל היא נתנה ממש החל מי שמחליטים, את מכירה את זה, שעושים את העבודות הקבוצתיות בכיתה?
כן.
אז תמיד בעבודה קבוצתית, במיוחד אם זה בנים ובנות יחד, וזה משהו שחוויתי עם הבת השנייה, הבנות הן הסמבציות, הם יבדקו ויוודאו שכל אחד יגיש את מה שהוא צריך, והם ירכזו את החומר ויכתבו, והם יעשו את הקישוטים והאיתורים, והם יתפיסו ויגישו, אבל כשזה מגיע למצגת בכיתה, הם לא יעמדו על הבמה, כי הם ייתנו את המקום, אז היא הקפידה שהבנות יעמדו על הבמה וידברו, כדוגמה.
זה השינוי.
למשל.
למשל.
או היא חילקה, למשל שהיה עבודת קבוצות, היא קבעה מי עושה איזה תפקיד, כדי שלא כל הדומיננטים, וזה נכון גם לגבי בנים וגם לגבי בנות, שתמיד הדומיננטים יהיו על הבמה, והשקטים לא יקבלו הזדמנות לדבר, אז היא יצרה כל מיני הזדמנויות כאלה, ומאוד מאוד הערכתי אותה על זה. אז זה למשל דוגמה, איך באמת החיים שלי השתקפו בחיים של הבנות. ומתוך הידע שאני קוראת וצוברת ולומדת וחובה, אני משתדלת לעשות את התיקון, גם כמורה וגם כמי שמדברת ומייעצת להורים ולמורות וגננות. לשים לב לדברים האלה ולשנות.
אז בעצם זה שאת מלמדת בתיכון עוזר לך גם.
וואו, זו חוויה מאוד עוצמתית.
כי את רואה את זה
מול העיניים. כי אני רואה את זה מול העיניים. במיוחד כי בדרך כלל שאנחנו מדברות על הטיות מגדריות ובכלל מערכת החינוך, אוהבים לדבר על הגיל הרך, להתחיל בגנים. חשוב להתחיל בגנים.
תראי, המחקרים מראים שבשלוש שנים הראשונות לחיים שלנו נבנית התודעה שלנו.
לגמרי.
זה הבסיס שלה, כמו בצל. זה העיגול הראשוני, ואם הוא יוצא מעוות, אז כל העיגולים שאחריו מעוותים.
זה נכון, ואני באמת מדברת על מגדר, על שכבות של תודעה וטפטופים של מסרים. שמשפיעים, וזה מאוד מאוד חשוב להתחיל בגיל הרך. אבל שני דברים צריך להגיד על זה. אחד, הגן לא מספיק, הבית חייב להיות מותאם. שתיים, כשהילדות והילדים נכנסים אחר כך לכיתה א', ב', ג', ה', ו', חטיבת ביניים, תיכון, השכבות האלה מתקבעות בצורה מאוד מאוד משמעותית, ויש הרבה יותר מסרים ממגדרים במערכת. מחומרי הלימוד, דרך חלוקת התפקידים, מועצת תלמידים, התקסים של יום הזיכרון, ממקרימה. יש המון המון מרחבים שבהם התודעה הזאת עוד יותר מתקבעת. ומה שמצער אותי, או משמח אותי מצד אחד, שיש הרבה רשויות שמבינות היום שחינוך מודע מגדר הוא מאוד משמעותי ומכניסות לגנים. ומצד שני, יש סוג של לא מספיק עשייה בבתי ספר. אז אני אומרת, צריך לעשות את זה לכל האורך.
זה כאילו נקודתי, זה לא... עושים הרצאה אחת, אבל כן. לא באמת משנים את לא מכשירים את, את המורים.
נכון.
כי אני חושבת שההכשרה של המורים זה הדבר נכון, הכי בסיסי.
זה עדיין חינוך מודע מגדר.
לא רק המורים, הגננות, הצוות הסייעות.
כן. חינוך מודע מגדר, אפילו כסדנה, זה לא תהליך של חובה בתעודת הוראה. זה סוג, אם יש סמינרים או מקומות שמלמדים, אז יש אולי קורס אחד או הרצאה, וזה בחירה בדרך כלל, וחבל.
אני חושבת שרוב אנשי החינוך מבינים, בדרך כלל הם מבינות, מה המשמעות של זה, ואני רוצה שנדבר על זה היום.
מעולה.
בהמשך. למה דווקא ב-12 השנים הראשונות? זה הזמן. את אומרת שהזמן לייצב את התודעה זה רק ב-12 השנים הראשונות.
תראה, מדברים על קודם, כמו שאת אמרת, שלוש שנים הראשונות. צריך לזכור שהמוח שלנו, התפיסות שלנו, כל חוויה שאנחנו חווים, כל מסר, כל אמירה, מייצרת עוד איזשהו הקשר אלקטרומגנטי, מייצרת עוד השפעה על התודעה שלנו. ככל שאנחנו מתחילים בגיל צעיר יותר, המוח הרבה יותר פתוח לקבל אמירות חדשות. ולכן אמירות שאנחנו נשמע בגיל צעיר יישארו וידהדו לנו את זה, ואני תמיד, אני אוהבת לקרוא לזה הקול של סבתא שלי שמהדהד לי, או הקול של ההורים, נכון? אני אומרת, המערכת החינוך תגיד ככה, והטלוויזיה תגיד ככה, וכן הלאה, אבל מתישהו, כשאנחנו קצת יותר נתבגר, אנחנו נזכור את הקולות של הבית. ולכן גם אני אומרת, הבית חייב להיות מאוד מאוד משפיע בדברים האלה. וככל שאנחנו עושים את זה בגיל צעיר יותר, יש להשפעות האלה עומק יותר, הן נשארות יותר לאורך זמן.
הן פשוט נמצאות.
נכון.
אז פשוט, כמו שאתה נכון. חושף את ילד לצבע ורוד, אז איכשהו במוח נוצרים קשרים עצביים נכון. שמחברים אותו גם לוורוד.
נכון.
ולכן כשהוא יהיה בן 12 או 13 שיתנו לו ורוד, אז הוא יגיד לא, זה צבע, הוא לא יגיד לא, זה צבע של בנות. נכון. הוא יגיד אני יכול לחיות עם זה, אני יכול נכון. לשחק עם אופניים שהם ורודים, או עם סקטבורד שהוא ורוד.
את יודעת, יש מחקר שעשו על ילדים בגן בגיל שנה וחצי, שנתיים. ונתנו להם ערימה, שמו במרכז הגן ערימה של צעצועים. וביקשו מהם לחלק את הצעצועים לקבוצות, לקטגוריות. והחלוקה הדרמטית הייתה לבנות ולבנים, שזה מדהים כמה העומק של המגדר נוכח בגיל כל כך צעיר, פשוט סידרו לפי מה מתאים לבנות ומה מתאים לבנים ברמה אבסורדית, כן? לשים כדור למשל אצל הבנים, מכונית כמובן אצל הבנים, בובה אצל הבנות. החלוקה הזאת מגיעה כל כך מוקדם, שזה מטלטל כשמבינים את ההשפעה.
אכן שנותנים לי ילדה כדור, היא מסתכלת על זה, כאילו, מה זה הדבר הזה, מה עושים איתו?
נכון, זה לא קשור אליי.
אין לה את השייכות הזאת במוח למשחק הזה.
נכון, וזה, וההשפעה של כל הצעצועים, אבל בוודאי הצעצועים, אני אגיד במרכאות שמקוטלגים של בנים, ההשפעה שלהם בדרך כלל על המוח היא הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, הצעצועים של הבנות, מפתחים אמפתיה ויכולת ורבלית, אבל אם אנחנו רוצים תפיסה מרחבית, פתרון בעיות, מתמטיקה, הם נמצאים בקטגוריה של הבנים. כולל גם תחושת מסוגלות, כן, אנחנו מדברים על הסופר הירוז וכאלה, זה קשור לתחושת המסוגלות, אני יכול, אני מסוגל, אני אנסה. בנות כמעט ולא מקבלות את המסרים האלה.
כן, כמו שוורן באפט אמר, האחיות שלי לא פחות חכמות ממני, נכון. אפילו יותר חכמות ממני.
נכון.
אבל להם אמרו, העתיד שלכם מוגבל, ולי אמרו, השמיים הגבול.
יפה, אמירה יפה.
וככה, האנושות מצטה 50% מהפוטנציאל נכון, שלה. נכון. יש לנו עוד 50%, נכון. 51%
לגמרי.
מלאים למצות, ותארו לעצמכם לאן נגיע
נכון.
עם 100%, אם נמצא 100% מהפוטנציאל ולא רק את ה-50%. כן. איזה איכויות ייכנסו לאנושות אם אנחנו נמצא, וזה לא יהיה רק לטובתנו אנשים, זה יהיה לטובת כולם. גברים ונשים כאחד.
כן, נכון. נכון.
אז אני רוצה שאנחנו, את בחרת לשמוע את רוחמה רז.
נכון.
את רוצה, זה רוחמה רז וצוות הוואי ופיקוד מרכז בארץ אהבתי. את רוצה להגיד למה בחרת השיר הזה?
קודם כל, כי השקט פורח, ובדיוק הייתי בטיול לפני שבוע לשקדיות. כן. ושנית, כי ישראל זה ארץ אהבתי.
בארץ אהבתי.
בארץ אהבתי השקד פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח, שבע עלמות, שבע אימהות, שבע קרות בשער, שבע קרות בשער, שבע קרות בשער. בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל ארץ אהבתי יבוא לרגל, בשעה טובה, בשעה ברוכה, המשכיחה
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו.
זה כיף.
כן, עכשיו התברר לנו שאנחנו קרובות משפחה כמעט.
כמעט. כנראה, לא ידעתי את זה. אין, המדינה הזאת קטנה. אני ניסיתי להסביר לתלמידים שלי מה זה... 60 degrees of separation, שאומרים שיש לנו 6 צעדים מכל בן אדם בעולם. אז אמרתי להם, בישראל זה 1 degree of separation. ואמרתי להם, בואו נזרוק איזה שם. כמה מכם יכולים להגיע ל... סתם, נתתי דוגמה של איזה סלב, ו3-4 הרימו את היד. אמרתי, הנה בבקשה, הנה הקישור שלכם.
נכון. אז חזרנו למגדר.
כן, מעולה.
תגידי, את אומרת שהתנאיות מגדריות פועלות בשכבות על גבי שכבות. תסבירי לנו למה את מתכוונת, איך זה עובד, okay. ובאמת למה זה גורם.
מכיוון שאמרתי שכל מסר וכל צליל וכל אמירה שילדים שומעים, הופך להיות חלק מהתודעה במוח, מהקשרים. כשאנחנו ממשיכים להפציץ את המוח לצורך העניין, במסרים שהולכים לאותו כיוון. תהי יפה, מתוקה, חמודה, זה יופיע בספרות הילדים, זה יופיע בטיק טוק, זה יופיע בתוכניות הטלוויזיה, זה הסבתא תגיד את זה, נכון?
בכל הגננת. מקום, בסרטים, בכל מקום בספרים, מגיעים, בשירים, נכון. שתינוקות מקשיבים עליהם. מגיל אפס, יושבים ככה בטלוויזיה, נכון. ורואים את היפה, ואת האביר, ואת ה...
נכון, המסרים הם מאוד מאוד דומים, כן? ילדה שתיכנס לגן, איזה יפה, מהממת, תסתובבי, שנראה וכדומה, ילד שיכנס לגן, איזה תותח, גבר, תביא כיף, לצחק. המסרים האלה נתמכים כל הזמן מסביב, ולכן זה שכבות על שכבות, ואני אומרת להורים, אומרים לי, למשל, היה דיון עכשיו על התחפושות בפורים. כל שנה לפני פורים יש שאלה של תחפושות, אז יש את התחפושות המחפצנות של גיל הנעורים, ויש את התחפושות שהן פשוט מין, נקרא לזה זילות כזאת של גיל הילדות, שהייתה תמונה מפרסומת של אסטרונאוטית.
מה זה מחפצנות ומה זה תסבירי?
אוקיי, מחפצנות זה כשפשוט, איך אומרים, רופאה ואחות, שלא נראות כמו רופאה ואחות, אלא נראות כמו נערות ליווי שמחופשות לרופאה ואחות.
או אסטרונאוטית שמחופשת.
כן, אבל כשזה בגיל הילדות, ושל מלבישים ילדה תחת הכותרת של אסטרונאוט, במין חצאית מתנפנפת וגוזייה כזאת, אני לא רוצה להתייחס לזה כמחפצנות, כמו שזה פשוט מזלזל בילדה. זאת אומרת, זה להגיד, את לא באמת אסטרונאוטית. את רוצה בגד מנצנץ, אנחנו נגיד לך שאת אסטרונאוטית, אבל הילד יתלבש כמו אסטרונאוט. את תהיה יפה, מתוקה, מקסימה, בהמשך לכל המסרים האלה. אז אני, כיוון שקשה לי עם התפיסה שאומרת שילדות בנות 3-4 הן אובייקט מיני, בעיניי זה אמירה מאוד מאוד קשה, אז אני אומרת, אוקיי, ילדה שרוצה להתחפש לאסטרונאוטית או לרופאה, צריכה להתלבש כמו אסטרונאוטית ורופאה. אנחנו יודעים איך אסטרונאוטית מתלבשת. היא מתלבשת כמו אסטרונאוט, עם אוברול כזה. אז בבקשה, תלבישו אותה ככה. אחרת, היא לא מתייחסת אליה ברצינות, אתם לא מתייחסים אליה ברצינות, ובהתייחס למה שאמרת קודם, היא לא רואה את השמיים כאין סוף, אלא היא מבינה שהיא לא באמת יכולה להיות.
היא תשאר יפה.
וזה לא משנה אם זה אסטרונאוטית, רופאה, מהנדסת.
ראיתי עכשיו את הסדרה שקראתי, את הספרים בילדות. הסופית, אנה בונלי, אנה שרלי, אנה עם עצמות. ואני לא זכרתי, אני זכרתי שמאוד אהבתי את הספרים האלה, אבל לא זכרתי כאילו למה. ופתאום ראיתי בסדרה איך היא נלחמת על השוויון, ואיך היא מקדמת שוויון מגדרי, ונותנת קולות לה. ואמרתי, אלוהים אדירים, כאילו... זה מסרים שהתחילו כבר אז, וכל כך...
כן.
ריסנו אותם, סרסו אותם, כדי שלא יבואו לידי ביטוי.
נכון.
אבל הם אלה שהצמיחו אותנו היום.
תחשבי על נשים קטנות שאני קראתי, אני לא זכרתי את הסופית, אני ראיתי את הסדרה עם הבת שלי. מכיוון שנטפליקס היום הם מאוד פוליטיקלי קורקט, אז ממילא הרבה דברים מתעדכנים.
זה יכול להיות שזה לא היה בספר ואני לא זוכרת.
אז אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שבנשים קטנות, למרות שבאופן אישי, באופן טבעי, התחברתי הכי לג'ו, זה לא היה הדמות הנכונה להתחבר אליה. היה שם את בץ, או אני לא זוכרת, היו שם...
היא הייתה הדמות המרדנית.
היא הייתה הדמות המרדנית. הבעייתית, נכון?
כן.
אז אותו דבר.
כי אישה שרצתה להיות מי שהיא, היא הייתה מרדנית ובעייתית.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו ראיתי את המופע המהפכניות, מדליה שימקו ואסתי זקהיים, על האישה של זיגמונד פרויד, והאישה של סוקרטס, והאישה של מי זה עוד היה, קרל מרקס. אנשים מאחורי הקלעים, שהם היו בעצם המהפכניות ובעלות הרעיונות, ואף אחד לא שמע מהם.
נמחקו
לגמרי.
כי ההיסטוריה נכתבת על ידי
אפילו,
דברים.
אפילו הפכו לשמות גנאי. כן. אשתו של סוקרטס נקראה קסנטיפה, ועד היום אנחנו קוראות לנשים שהן נשים גואליות, איקסנטיפה.
אוקיי.
זה שם גנאי כאילו לאישה.
כן, זה, ההיסטוריה נכתבה בגדול על ידי גברים, או על ידי נשים שמשרתות את הנרטיב הגברי. אני רואה את זה בחוברות לימוד למשל. הרבה חוברות לימוד נכתבות על ידי נשים, ועדיין בהרבה חוברות לימוד אין כמעט סיפורים על נשים. או הדמויות של הנשים, אני קוראת לזה, קראתי לזה בספר, מעשה בצדיקה אהבת בשר.
במה?
סליחה, מעשה בצדיקה אהבת בשר.
צדיקה אהבת בשר.
יש את הסיפורים האלה בכל חוברות השפה. סיפורים שפעם אנחנו למדנו אותן בילדות, על הצדיק שנהלך ביער, נתקע בשבת, קרה לו איזה נס. יש סיפורי יידישקייט כאלה, כן? היום נתנו להם גם קצת נרטיב מזרחי, צפון אפריקאי, כדי לסדר את האפליה. אבל הדמויות הנשיות בדרך כלל בסיפורים האלה אין להם שם, אשתו של, והם יהיו או צדיקות, הם אלה שיכינו תחלות וידאגו להכין ארוחה לעני וכדומה, או קלפטס, כאלה, רחלניות, רשאיות, והן מתויגות ככה. הרשאית אמרה ככה, הצדיקה אמרה ככה. בעוד שהגברים קורא להם את כל הדרמה שקשורה למעמד שלהם ול... חיי חברה שלהם וכדומה. אז זה נמצא בחוברות אלימות עד היום, וזה מתקשר להיעלמות אנשים מההיסטוריה.
אז יש לנו בעצם שני המונחים שאנחנו מדברות עליהם, הסללה והדרה,
כן,
של נשים. עכשיו דיברנו על הדרה של נשים מההיסטוריה. להעלים אותה מההיסטוריה, להעלים אותה מהכנסת, להעלים אותה ממשרות ניהול, זה הדרה של נשים. והסללה... זה כמו שאת אומרת, כמו שאמרת.
להגיד לך מראש שאין לך טעם כל כך ללכת לשם, כי ממילא זה
לא בשבילך. את לא תצליחי. העתיד שלך מוגבל.
וזה סוג של מסרים שגם במרחב הליברלי, המתקדם, השוויוני, הפמיניסטי, הם נוכחים המון. דווקא במרחבים האלה, זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו יכולים לראות שבמדינות ליברליות יש הרבה יותר הסללה, של עברות כחול, של את לא תצליחי, ותעשי מה שאת מאמינה. ברגע שאומרים לילדה בכיתה ב', תעשי מה שאת רוצה, או בכיתה ז', היא תלך לתבניות המגדריות, כי הן מאוד מאוד חזקות.
כי זה מה שקיים בתוכה היום, נכון. זה מה שהותמה בתוכה מגיל אפס.
בעוד שלמשל, במדינות דיקטטוריות יחסית, או נגיד איראן, סין, ברית המועצות לשעבר, אני חושבת שעדיין רוסיה, ילדים בכיתה א' עברו מבחן, עוברים מבחן. אם את מתאימה למתמטיקה ומדעים, את הולך ללמוד את זה. אף אחד לא שואל אותך מה דעתך. יש 50% נשים במדעים ובמתמטיקה ופיזיקה וכל הדברים האלה. ואחר כך הן מתקדמות, אנחנו רואים את זה אגב גם במגזר הערבי, הן מתקדמות והולכות ככה למקצועות האלה, כי הן מבינות שזה המקום שהן יוכלו להתפרנס, לקבל הכרה. במגבלות המאוד מאוד גדולות של התרבות שהן נמצאות בהן.
אז בעצם את אומרת שעדיף מה שקורה עכשיו פה במדינת ישראל, שעדיף מדינה קומוניסטית שמסלילה לנו את ה...
כשאצלנו
מסלילו את זה לישיבות או לאולפנות.
לא נראה לי שזאת כוונת המחוקקים לאפשר לבנות להגיע לפיזיקה. נראה לי לפי האמירות שלהם שלהפך.
לבית, לאפשר לבנות להישאר לבית.
לבית, או כמו שהם אמרו על מקצועות ה... הסיעוד עכשיו, לא צריך אפילו ללמוד, רק תעשי משהו קטן, כי במילא... אבל...
נעזוב את זה.
כן.
נעזוב את זה. תשמעי, אני שומעת, כשאני אומרת שאני משדרת ומקדמת שוויון מגדרי, אומרים לי, אין אצלי עניינים של שוויון מגדרי בבית, אצלנו הכל שווה. איך את מגיבה לטיעונים האלה, שאצלי הכל בסדר? אז אני, אין לי...
כן, הבת שלי תותחית, היא תמיד עונה. כן. אני... הדבר הראשון שאני טוענת שצריך לעשות, זה קודם כל להראות איך נראות הטיות מגדריות בבית.
אז איך נראות הטיות מגדריות? תראי להם, אנשים, נשים וגברים צופים בנו, מאזינים לנו, והם אומרים, אין לי בעיה מגדרית בבית, אני אצלי הכל בסדר, יש לי בנות, אני סומך עליהן.
אני מראה
איך
למשל,
זה בכל זאת בא לידי ביטוי?
גם בספר, גם בהרצאות, אני מראה למשל את הסוגיה של הבגדים. בלי שאנחנו מתכוונות, מה שיש בחנויות זה בגדים מסלילים. ולכן אם הבגדים של הבנות צמודים יותר, קצת שקופים יותר, נוטים יותר להתלכלך, אין כיסים, זה מאוד מאוד מגדיר לילדה איך את אמורה להתנהג. כי אם את לובשת בגד הדין, את לא תטפסי גם, אם זה סמלה, זה גם לא כל כך נוח. את לא תרצי שהוא יתלכלך, כי אז יראו את כל הכתמים, ואמא ממש להתעצבן שהסמלה מלוכלכת. התזוזי אחרת, וגם יגידו לך כל הזמן, תשבי יפה, ככה ילדה לא יושבת. בעוד שבנים זה מובן נעלב שהם מתלכלכים, והם זזים, והבדים שלהם עבים יותר, קהים יותר, נותנים להם את החופש לעשות ולזוז. אז זו דוגמה, ואז אני מראה מה התוצאה של באמת של ילדה שלא זזה, לא מתלכלכת, ואחר כך בטיול שנתי היא לא תלך למסלול כי אני לא רוצה להתלכלך, והיא לא תתנדב לעשות דברים כי זה לא כל כך מתאים לי, והיא תצמצם את העולם שלה פיזית מאוד, ואז אומרים, למה אין בנות בספורט בכיתה ח', כי הן לא כל כך רוצות לזוז. אז זה דוגמה אחת, דוגמה אחרת זה הצעצועים. נכנסת לחנות צעצועים, והמוכרת תשאל אותך לבן או לבת, ותשלח אותך לקופסאות מסוימות. ואז אנחנו נבדוק מה יש בקופסאות האלה, ואנחנו נראה שבהרבה מאוד מקרים, קופסאות שמתויגות לבנות, התוכן השכלי בהן הוא אחר. מצומצם
מה זה
יותר.
מה
למשל, משחק זיכרון של בנים, אני אומרת, כן, כי הקופסא היא כחולה הרבה פעמים, או שחורה, או ירוקה, יהיה בה חיות, יהיה בה מוצרים טכנולוגיים, יהיה בה אלמנטים של ספורט. משחק זיכרון או פאזל של בנות, יהיה בה נסיכות, יהיה בה לק, נעלי עקב, איפור.
אז מה הבעיה? קופות.
קודם כל, אני לא חושבת שמה שצריך להסיק ילדות מות שלוש זה לק, נעלי עקב, איפור. זה אני אומרת בעמדה האישית שלי. זה לא נורא אם הן עושות את זה, אם הן רואות את זה בבית, אבל הן לא צריכות להאמין שזה העולם שמיועד להן. זאת אומרת,
למה הן בעצם לא נחשפות?
תראי, אני, הטענה שלי בדרך כלל, שכל מה שהבנים עושים, מיועד לפתח להם את המוח. אז ילד בגיל שלוש, שמכיר או יושב עם אבא שלו וצופה באליפות העולם בכדורגל, ומכיר את הדגלים של הנבחרות ואת השמות של השחקנים, הוא מפתח את המוח בצורה יוצאת מן הכלל. קודם כל הוא מכיר את מפת העולם. שנית הוא מפעיל את הזיכרון וזוכר מי תקע גול, מתי ומי הלך ככה וכל הסיפורים האלה. זה מפתח את המוח. ילד שיודע לדקלם על הדינוזאורים, מי טרף את מי, מי אומניבור, מי קורניבור וכדומה, זה רמות ידע אדירה שמפתחת את השכל. בנות לא נחשפות לדברים האלה. בנות נשארות עם הדברים המתוקים, הפרודים, הקטנים. הן מפסידות הזדמנות אדירה בגיל שבו זאת ההזדמנות לפתח את המוח. הן לא מקבלות את הדברים האלה. היום שהלגו, עכשיו הלגו, הם עושים יחסית איזשהו שינוי, אבל בגדול, ברוב החנויות, יש את הקופסאות הכחולות והקופסאות הוורודות של הלגו. עכשיו, מה קורה להורים או לסבים וסבתות שנכנסים לקנות? הם רוצים הכי טוב לנכדות ולנכדים שלהם, אז הם קונים לפי המלצה. כדי לא להסתבך. אז הם יביאו לבנות את הלגו הוורוד. בלגו הוורוד שוב יש לנו תכנים של מטבח וטיפול וכדומה, אבל גם הרבה פחות חלקים להרכבה, והאתגר הוא לא כל כך משמעותי. ומה שמסומן ככחול, הם יגידו לעצמן, זה לא בשביל הבנות. ואז בנות בכיתה ב' ג' שמציעים להם לגו, הן אומרות, זה לא בשבילי, זה לא מעניין אותי. ובדרך כלל, בלי שהם ניסו את זה אי פעם.
זה לא מאתגר אותם.
אתם רוצים שהם יתחילו? בבקשה להוציא את הקופסה, לפרק את הקופסה, לשים להם רק את השקיות עם הקוביות, והתוכנית להגיד בואו נעשה ביחד. בלי שהם יראו את הקופסה שמתייגת להם, דיברנו מקודם על הבנים והבנות והעברות והכחות, בלי שהם יראו את הקופסה הזאת. ואז הם יתחילו להתנסות, והם יתחילו לראות. תראי, בנים עם לגו, בנים שככה עמוק בלגו, הם בכיתה ו' עושים כבר רובוטיקה. כשהם בכיתה ז' נכנסים לנבחרת הרובוטיקה של בית הספר, הם לגמרי בפיתוח, הם יודעים בדיוק מה הסיפור. הם באים לפתור את האתגרים. בנות נכנסות לנבחרת הרובוטיקה, זו פעם ראשונה שהם חוו את זה. יש פה פער אדיר שצריך להשלים.
הן גם לא ממש נכנסות, אלא אם כן הן...
הן נכנסות, יש יותר ויותר בנות ברובוטיקה.
כן, הן בכיתות מכוננים ומכוננות.
כן, אבל ברוב המקורות זה תלוי מאוד בבית הספר, עד כמה הוא מעודד את זה. אבל הם הרבה פעמים ייתו ללכת לכיוון השיווק. הם יעשו את הפלקטים ואת הפוסטרים, כמו בהייטק, כי הם לא מתורגלות, והם לא עשו את זה. ולכן, אם אנחנו רוצות כהורים לפתח את התחושת מסוגלות ואת המוח של הבנות גם, אנחנו צריכים להתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. וכשאני מראה את זה להורים האלה שמכחישים, אז הם בדרך כלל אומרים, אוקיי, ואני אומרת להם, לכו הביתה עכשיו לבדוק מה יש לכם. וכשהם חוזרים מהבית, אז הם אומרים, אוקיי, שמנו לב לזה ולזה ולזה ולזה. ואז אני אומרת להם, אוקיי, עכשיו הילדה בבית ספר יסודי, בואו תבדקו את חוברות הלימוד. ואז אני אומרת, בואו תבדקו את המסרים. מי מוריד את הזבל? מי מוציא את הכלב? כמה אתם משלמים דמי כיס לבנים ולבנות? כמה משלמים למסיבות בר מצווה ובת מצווה? לא אותו דבר.
נכון.
מה אתם אומרות במסרים לבנות? מה אתם עושים עם בת שמתנהגת כמו בן, טומבוי? בדרך כלל תגידו, היא תותחית, אבל היא מאוד בנית. חס וחלילה השם ישמור מה אתם עושים עם בן שמתנהג לא לפי התקן הגברי. הדרמה היא עוד יותר גדולה דרך אגב. כי נוח לנו עם בנות שהן שואפות ליותר להיות כמו בן, פחות קל לנו עם בנים שלא מתנהגים כמו בן.
בוחרים או שבוחרים דברים של בנות.
אז אמירות כמו מה אתה בוחר, מה אתה ילדה, זה אמירות שהילדה שומעת ומבינה ש...
היא פחות טובה מבן.
היא פחות טובה. אז זה אמירות שנוכחות בבתים, ואני קוראת להורים תמיד, שימו לב לזה, לכו תסתכלו, לכו תבדקו. ואז כשבכל זאת תמיד יש איזה, בדרך כלל אבא שמתעקש, כי אמאות יותר
פתוחות.
יכולות להזדהות עם המסרים האלה, אז אני אומרת, אתה יודע מה, תחזור אליי כשתהיה בכיתה ו', תחזור אליי כשתהיה בכיתה ח', בוא נדבר אז. ואז הדרמה יוצאת החוצה, פתאום מתחילים לראות, פתאום יש את ה... המגדר מתפרץ כי הוא מתחבר לנושא של מיניות, של תפיסת הגוף, הגוף משתנה, פתאום תחושת החוסר ביטחון עולה, פתאום הרצון להיות מקובלת לעומת חנונית, יוצרת הרבה דרמה שמתבטאת בבחירה של מגמות, בנכונות להתנדב, לעשות כל מיני דברים. פה התפקיד של הבית הוא מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב.
ואני חושבת שזה אתגר רציני. אני חושבת שאת מערכת החינוך, את המחנכים, אפשר להכשיר אם מחליטים שזה חשוב.
נכון.
כאילו, למרות שהיום מי שיושב בשלטון ומחליט לאן ילכו הכספים, אין לו שום אינטרס לקדם שוויון מגדרי, כי הוא מעדיף שהדברים יישארו כפי שהם, רק יחזרו אפילו אחורה.
רואים את זה בנוכחות של מנכ״ליות במשרדי ממשלה.
בדיוק, אבל זה אפשרי. אומרת, אם אנחנו רוצים, זה אפשרי. להתחיל ולחנך את כל ההורים, זה כבר יותר אתגרי, למרות שזה גם אפשרי. ואני חושבת שהיום, כשאנחנו לא רואות שזה מגיע מכיוון הממשלה, אנחנו, ההורים, צריכים לקחת את האחריות ולעשות את זה בעצמנו, ולהוביל לשינוי בחקיקה, והשינוי בחינוך, והשינוי הממוסד מלמטה.
כל סיפורי הצלחה שאני מכירה של נשים שפרצו, דרך מה שאנחנו קוראים פרצו תקרות זכוכית, הסיפור תמיד מתחיל מהבית, מסבתא, מאימא, מאמירה, מהזדמנות, מאבא שנתן הזדמנות. תחשבי על מרי קירי, בלי אבא פיזיקאי, לא הייתה מגיעה ללימודי פיזיקה. ולכן הבית הוא מאוד מאוד קריטי בסיפור הזה, בכלל בחינוך. בכלל, אנחנו שמים הרבה מהיהבנו על מערכת החינוך. מערכת החינוך מאוד עמוסה, מאוד מאותגרת, לא מטופלת כמו שצריך מבחינה שלטונית לצורך העניין, כבר דורות על דורות, ולכן הבית הוא הקריטי, נכון. הוא הדבר, הוא המפתח.
רק לפני שנעבור לשיר השני שבחרת של קרן פנדס, ורוני אלתר באת לי פתאום, אני שמעתי את יעל הרד השבוע שהיא קיבלה את פרס הנחשונית מטעם עיריית ראשון לציון לנשים פורצות דרך הראשונה שזכתה במדליה, והיא באמת סיפרה לגבי הבית,
כן.
שהמסרים בבית היו כאלה אחידים. את יכולה לעשות הכל, את יכולה לעשות מה שהוא עושה, תלמדי במגמה מתמטית, את יכולה להצליח, וזה מה שהוביל אותה.
יפה.
והאמת שאני יכולה להגיד לך שכל מי שיושבת פה בתוכנית, והגיע לאיזשהו מעמד ועשתה עם עצמה משהו, זה המסרים שהיא קיבלה בבית. אני לא שמעתי מישהי שאמרו לה, החיים שלך מוגבלים, והגיע למעמד הזה, אלא אם כן היא באמת, פשוט לא נתקלתי בה.
נכון.
אז אנחנו נעבור לבת לי פתאום, קרן פלס.
כן, החאות, החברות, אלו מספיק מלמדים את הבנות להיות אחת בשביל השנייה. יותר מדי מייצרים תחרות בין הבנות, אנחנו קוראים לזה הכיסא היחיד של אישה בדירקטוריון.
במקום ללמד אותם, תחרות, משסים אותם אחת בשנייה.
נכון, בנים לומדים אחווה. מגיל אפס, דרך הספורט, דרך בכלל,
החרות
גברית, זה בסיס, ובנות מופרדות ומפולגות, והשיר של קרן פלס הוא מהמם בדבר הזה.
למרות שקצת יחזבה אותי קרן פלס על השתיקה שלה במצב הנוכחי היום.
לא מכירה ולא יודעת, לא עוקבת, את השיר הזה אני מאוד אוהבת.
השיר נהדר ואני אוהבת את קרן פלס.
זו כמעט הייתה בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום, בנשים כמוך לתמימות כמוני כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום. התחלתי במסע שלי עד כאן, אין חרטות,
לי היה מעולם, כבר כמעט נגמלתי
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, דפנה פייזר, יועצת מגדר, מוכשרת. תגידי לי, יש לי שאלה. האמת שיש לי עוד כמה שאלות. האלימות מאוד גוברת היום. יש אומרים שיש קשר בין הורמון הטסטוסטרון לאלימות, שזה הורמון שמעודד התנהגות הישגית, תחרותית, וכתוצאה מזה גם אלימות. מה את אומרת על זה?
הטסטוסטרון זה הורמון כל כך חשוב, שנמצא כמובן בעיקר אצל גברים.
גם אצל נשים.
מעט מאוד יחסית. זה ההורמון שמייצר לנו את המוטיבציה ואת הרצון להצליח. את הרצון לפרוץ דרך. אני חושבת שלא היינו מגיעים לרוב הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים בלי ההורמון הזה. באמת, יש לו הרבה הרבה תרומה לאנושות. וכל הזמן, אני חושבת בעשורים האחרונים, כל הזמן יש מחקרים שיוצאים לגבי הקשר בין טסטוסטרון לאלימות. וכל פעם מתגלה התופעה המעניינת הזאת שאומרת, גבר שהקבוצה שלו הפסידה בכדורגל, או ניצחה בכדורגל, בשני המקרים הטסטוסטרון שלו יעלה, התגובה שלו, אם הוא יהיה אלים או לא, לדוגמה, או בכביש, כן, אם מישהו עקף אותי או משהו כזה, קשורה לחלוטין בחינוך ובמערכת החברתית שהוא מתקיים בה. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שהאלימות מתגברת, אבל אם לפני 40 שנה, נגיד, לא, כשנהגת בכביש, גם היו הרבה פחות מכוניות, אבל לא חשבת שאם עקפת מישהו, אז מישהו יהרוג אותך על זה, כן? או משהו כזה. והיום זה ממש מפחיד. מה שהשתנה זה החינוך, המוסכמות החברתיות, ואלה הדברים שמשפיעים על התגובה, והמחקרים מראים את זה שוב ושוב. ולכן בנים שגדלים בסביבה שאומרת, סליחה, אצלנו לא, הם לומדים להגיב אחרת. הם יבטאו את הכעס, או הם ילמדו פשוט להבליג על זה שעקפו אותם בצומת. אבל הם לא ירביצו. עוד הוכחה לזה, זה העובדה שגברים מכים, למשל, או גברים אלימים, הם אלימים כלפי מי שהם יכולים. הרי, בואי, אם גבר תוקפן ככל שיהיה, יבוא וידפוק באוטו על מישהו שעקף אותו, ויצא מהאוטו איזה אלי הלאה כזה, הוא יגיד, אוקיי, תחי, תקשיב, לא נעים וזה, ויחזור לאוטו. אין? אבל אם הוא יראה מישהו שהוא ירגיש שהוא יכול עליו, הוא ינהג באלימות, אם זה המרחב שהוא מגיע ממנו. וכשאנחנו מסתכלים, באמת בתי ספר למשל, אנחנו מדברים על אלימות, אנחנו מדברים על אלימות מגדרית, במובן שזה אלימות של יחסי כוח. אנחנו, הבנות, נהיה תוקפניות כלפי מי שאנחנו תופסות כחלשה, מי שאנחנו יכולות עליה, הבנים כלפי בנים חלשים, וזה תופעה מוכרת, הבנות כלפי בנים חלשים, והחינוך יבוא ויגיד, א', אצלנו לא מתנהלים באלימות, זה לא אופציה, וב', בואו נלמד לתת כבוד לאחרות, כן? גם אם בן הוא לא גברי, כמו שאני חושב שהוא צריך להיות, זה לא אומר שמותר.
בכלל, חינוך מגדרי וחינוך לקבל את האחר, וכל חינוך...
זה אותו דבר.
זה אותו דבר, זה עובד על אותו דבר.
נכון.
בדיוק על אותו דבר.
נכון. ולכן... זה כאב מאוד גדול, כי אנחנו חברה שמקדשת את הגבריות המצ'ואיסטית, בעיקר בגלל הצבא, ואנחנו נותנים לזה הרבה מקום, והנושאים של אלימות מגדרית ואלימות כלפי נשים לא מטופל מספיק, ואנחנו רואים את הממשלות אחת אחרי השנייה כל פעם לא מתקצבות, לא פועלות, לא עושות. תמיד יש דברים יותר חשובים. אנחנו רואים שרק בחודש האחרון, כמה? נרצחו 4 נשים ואחת במצב קשה בבית חולים, שרופה. זה סטטיסטיקה מזעזעת, ועל כל הנשים הנרצחות האלה יש מאות אלפי נשים שהן פשוט חיות באלימות יומיומית, בלי רצח, פשוט באלימות, אלימות כלכלית,
בפחד, בטרור.
נכון.
אבל אני רוצה לשאול אותך על הבנים. כאילו, אנחנו מדברים על שוויון מגדרי, אבל גם... הבנים נפגעים מהחינוך המגדרי המעוות הזה, מהמסרים הלא זהים, השונים שהם מקבלים. איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו יודעים שכשאני מתווכחת עם הבן שלי, למשל, והוא מאוד אוהב להתווכח איתי, כי הוא חושב שצריך לעשות את זה בדיוק הפוך, לא לקדם את הנשים, אלא לדאוג לגברים, והרבה יותר גברים מתאבדים, תמיד הוא נותן לי את הטיעון הזה. יש פה בעיה שצריך להתייחס אליה.
אז אמרתי על הטסטוסטרון ועל הנושא הזה של החינוך, ועל היחס שבנים, אני אגיד במרכאות חלשים או לא מצ'ואיסטים מספיק, מקבלים במערכת ובכלל בחברה, אני חושבת. הטרגדיה היא שכשבאים ומדברים על זה, אז הם אומרים, צריך לטפל בבנים. עשיתי שיעור בדיוק לאיזושהי כיתה,
אני חושבת שגם לבנים הצ'ואיסטים יש בעיה.
נכון, נכון. אז הם באים ואומרים, את כל הזמן מדברת על הבנות, צריך לדבר על הבנים. זה נכון, צריך לדבר על הבנים. זה לא צריך להיות במקום. זה לא או שמטפלים בבנות או שמטפלים בבנים. בנים חיים בסביבות אלימות, בין אם זה אלימות שהבנים, בנים אחרים עושים, או בנות מתנהגות, בין אם זה אלימות שפשוט האבות או הסביבה אומרת, תהיה גבר, מה אתה מתבחיין, וכפות וכאלה. בנים שחווים באמת המון המון סטרס של להיות הגבר הזה שאני מדמיין, שאתה צריך, כן, מה, הילד מגיע הביתה ואומר, היום לקחו לי את הצעצוע בגן, אז האבא אומר לו, מה זה לקחו? היית לוקח בחזרה, היית נותן לו כפה. כאילו שהאבא הולך למשרד, ואז שהבוס אומר לו איזה משהו, הוא נותן לו כפה. זה הרי לא קורה, אבל עדיין אנחנו אומרים את המסרים האלה לבנים שלנו. והם חיים במסרים מאוד מאוד סותרים, של מצד אחד, אתה צריך להיות קשוח ולדעת להרביץ.
וגם אנחנו לא אומרים את זה, הם רואים את זה.
הם רואים את זה,
מנצח.
בוודאי, בוודאי. הם רואים את זה בסביבה, ומקבלים את המסרים האלה, ותהיה מספיק גבר וכדומה, ואם אתה לא מספיק גברי, אתה חוטף כפה. ומצד שני, באים ואומרים להם, אתם צריכים להיות רגישים, וכן, המסרים, במיוחד לא להתחיל עם בנות בצורה אגרסיבית. הם מקבלים המון המון מסרים סותרים. אין טיפול עמוק.
זה כבר, לא להתחיל עם בנות בצורה אגרסיבית, זה כבר מגיע בשלב יותר מאוחר, שכבר הכל
נכון, אבל
שאין
עדיין...
שאין לזה בסיס.
גם בגיל צעיר, אומרים, לא, אתה צריך לכבד את הילדה, נכון, לכבד אותה, להתייחס אליה בכבוד. יש המון המון מסרים שהם לא כל כך יודעים מה הם אמורים לעשות איתם.
הם גם סותרים, כי איך אתה יכול לכבד את הילדה כשאתה שומע?
אבל זה לכבד מהתנסות.
אפילו בשפה, כשמדברים בלשון זכר, זה לא מכבד את הילדה.
נכון, אבל כשהבנים מקבלים את המסרים האלה, מקבלים את המסרים של צריך להתחשב בבנות כי הן קטנות, חלשות, והתפקיד שלי להגיד, ומאוד מפתה אותי לבוא ולהגיד שהבן שלך כנראה מסגביר לך.
מסגביר לי בהחלט.
כן, כי הם חושבים בגיל מאוד מאוד צעיר שהתפקיד שלהם זה להסביר לנו את העולם, כאילו, סליחה,
הוא למה? הוא למד מאבא שלו.
אז החינוך הזה לגבריות בריאה, נקרא לזה ככה, הוא דבר מאוד מאוד דרמטי, ובאמת היום רוב התכניות מתייחסות לבנות, להעצים בנות, צודקות, ולסדוק את תקרת זכוכית, ולהגיע להייטק, וכל מיני כאלה, ואין כמעט טיפול בבנים ובגבריות הרעילה, מה שאנחנו קוראים, ובחינוך הקלוקל הזה של אלימות ותוקפנות, וצריך לזכור ש-99, 96% מהאנושות חווה אלימות, רוב הבנים חווים אלימות באיזשהו שלב בחיים שלהם, וכמעט, כמעט, אפילו באחוזים של 97%, משהו כזה, 96-97% מהאלימות, מגיעה מגברים אחרים. זאת אומרת, התופעה של נשים אלימות היא בשוליים, היא מאוד מאוד קטנה, היא נכונה, זה לא שהיא לא קיימת, היא קיימת, אבל רוב האלימות מגיעה. גברים הם אלה שיוזמים את המלחמות, הם אלה שיוזמים את המאבקים, הם אלה שקוראים לתוקפנות, ולכן צריך לטפל במקור של הבעיה, אבל לא לבוא ולהגיד,
אז איך מטפלים?
אל תטפלו בבנות.
כי את אומרת, בעצם הבנים מחונכים לצורה מאוד מאוד ספציפית של התנהגות, בעוד שהבנות יש להם טווח בחירה הרבה יותר רחב של איך להיות, האם להיות כמו נכון. בן או האם להיות כמו בת, והבנים בעצם מנותבים רק לצורת התנהגות אחת, שזה להיות בן, להיות גבר.
נכון.
ואחר כך באמת הם נתקלים עם בעיות רגשיות מאוד קשות, שהם גם לא יודעים לדבר,
נכון.
ואז זה מתפוצץ באלימות, וגם הם לא מצליחים להוציא את מה שהם מרגישים, וזה יכול להוביל אותם להתאבדות.
כן.
אז מה בעצם אנחנו... נכון לנו לעשות.
חינוך מודע מגדר. הורות מודעת מגדר וחינוך מודע מגדר. לבוא בבית, ההורים, הרבה מהם צריכים להתבונן על עצמם ולהגיד אצלי בבית הילד, אם הילד לא רוצה ללכת לקחו כדורגל, תשחררו. הוא יהיה מקובל, המקובלות החברתית שלו לא קשורה. חוגי כדורגל יכולים להיות מאוד תוקפניים. או לתת לו אפשרות לחפש את עצמו ולמצוא את הערוץ שלו, בכיתה להיות מודעים לדינמיקות האלה.
אבל לא תמיד המקובלות החברתית זה הדבר הכי חשוב.
בישראל זה מאוד חשוב.
אבל לפעמים יש ילדים, לפחות אצלי בבית, שיותר חשוב להם לבטא את עצמם ולא להיות מקובל חברתית.
אני חושבת שזה המצב האולטימטיבי, שילד וילדה מוצאים את הקול שלהם, ובדרך כלל מתוך הקול שלהם, הם כבר יגיעו לחברה שהיא נכונה להם.
שהיא נכונה להם, בדיוק. כי המקובלות החברתית...
כי צריך לזכור שמכניסים 40 ילדים לכיתה...
הופכת את כולם אותו דבר, מה עשינו בזה?
מכניסים 40 ילדים לכיתה ממוצעת, עכשיו הם פתאום הפכו להיות הכיתה, הכיתה הזאת ככה, הכיתה הזאת ככה, מאבדים את הזהות שלהם, כולם צריכים לרוץ על אותו מסלול, בלי אפשרויות התאמה אישית, ועד שמגיעים, אני אומרת, אחר כך פתאום, לקראת גיל 40, יש איזה משבר, ואומרים, רגע, אני בכלל לא רציתי להיות מהנדס, אני רציתי להיות עובד סוציאלי, ומתחיל לחפש את עצמם.
לכולם.
במקום לתת לנו בגיל 18-17 את ההזדמנות למצוא את הקול הפנימי שלנו, או קודם כמובן, להגדיל...
לראות אותנו מהרגע שאנחנו נולדים, כאינדיבידואל.
לגמרי.
זה הכל, זה כל מה שצריך לעשות. ולהבין שאנחנו לא יודעים שום דבר על הילדים שלנו.
זה אמירה.
ושאנחנו צריכים לגלות אותם.
נכון.
ונגלה אותם עם שאלות. לא נכריח אותם לעשות ולהיות מי שהם לא.
כן.
אז לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה שתדברי קצת על הספר שלך, החיים הם לא ורוד וכחול.
הנה.
שאני חושבת שהוא מאוד חשוב לכל הורה בישראל.
תודה רבה. הספר יצא לפני שנה. עבדתי עליו 4 שנים. אני חושבת שמזל שהגיע הקורונה, והיא נתנה לי את ההזדמנות לשבת ולסיים אותו. ויש בו הרבה מאוד גם סיפורים אישיים וגם מחקרים. ובעצם האמירות נתמכות על מחקרים אקדמיים שנעשו בתחומים שונים, ובסוף כל פרק יש ממש רשימה של טיפים פרקטיים, מה אפשר לעשות עכשיו, מה הכי כדאי לעשות, ויש פה גם כלי שאני מגדירה אותו...
לבנים ולבנות.
גם לבנים וגם לבנות, יש פה המלצות של ספרי ילדים, ובכלל הרבה המלצות, יש פה, את יודעת, הרבה פעמים הורים שואלים אותי, טוב, אז מה עכשיו? הבת שלי עוד פעם רוצה שים לה עבודה. ומה עכשיו? לריב איתה על החוג הזה, והיא רוצה לק, אז מה, נגיד לה לא, והבן שלי רוצה ככה. ואני לקחתי את האופן שבו חוקרות וחוקרי המגדר מנתחים מחקרי מגדר, ובניתי מודל שנקרא מודל מתנה, שהוא פשוט לפשט מספר תוכן נראות התפתחות. אז אני אומרת, מספר, הילדה שלך רבה על הסמלות עברותות, תפתחי את הארון. כמה ורוד יש? הכל ורוד, הגיע הזמן לקנות משהו אחר. אין כמעט ורוד, סבבה, אז יהיה לה עוצים לעבודה. הכל בסדר, אנחנו לא באים למחוק את הספרים הממגדרים האלה, אנחנו באים להוסיף עליהם עוד שכבות של
תודה. להרחיב את התודה.
וזה הנושא של התוכן, לתת, פשוט לפתוח עוד אפשרויות. זה בסדר אם הילדה תגדל להיות גננת מורה, אמא במשרה מלאה, סבבה. אם היא באה לזה ממקום של זה מה שהיא בחרה להיות, ולא בגלל שהסלילו אותה לזה. אז זה המודל. מספר, תוכן.
תוכן, שזה
אומר. מה אומרים על בנים, מה אומרים על בנות. מה מצפים ממך להיות, מה מצפים ממנו להיות, ואיך אנחנו משנים את זה. נראות, אני תמיד אומרת בתור מטולטלת עם משקפיים, לא ראיתי מספיק בטלוויזיה, בקולנוע, מטולטלות עם משקפיים, אני רוצה לתת, אבל בוודאי זה צבע אור ומבנה גוף וכן הלאה. נכויות. והתפתחות זה לתת, לפתוח את הציר הזה של אפשרות להיות. את יכולה להיות גם עם סבלה ורודה וגם מהנדסת טילים, זה סבבה. אין פה דרך אחת להיות. יש המון המון גוונים, ואנחנו צריכים לראות שבמסרים שלנו אנחנו פותחים את האפשרות הזאת. אז זה הספר.
אז אני רוצה להודות לך על המתנה.
תודה לך שאירחת אותי.
שזה כלי באמת, המתנה, זה באמת כלי נהדר, כדי לעשות שינוי. ושינוי עדין, לא שינוי אלים, לא שינוי מטריס, לא שינוי מעורר התנגדות, שינוי עדין, חכם, שבאמת יכול לשנות את המשפחה, יכול לשנות לנו את הילדים, יכול לשנות לנו את החברה. אז אמן. תודה רבה לך על המתנה ועל על הכל שהתארחת פה היום.
תודה.
דפנה פייזר.
תודה רבה.
תודה. ותודה לך שוקי שהיית איתנו היום, ותודה לכם, ואנחנו נסיים עם הלילות הקסומים של המכשפות.
כן, כיפורים, חייבים לדבר על הנסיכה והגמד.
והמלך רוקדים.
כן.
המכשפות.